כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olo vozo vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי י"ג בניסן תפשין עין וב, מסכת קידושין, דף מ"א, הדף הראשון של הפרק השני במסכת קידושין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, מזה 5 שנים, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, י"ג בניסן, בשנת ג' אלפים ריש י"ד לבריאת העולם, חזקיהו המלך נופל למשכב, וישעיהו הנביא בא לבקרו. והדברים קורים ג' ימים לפני מפלת סנחריב שמתרחשת בליל הסדר ג' אלפים ריש י' ד'. ימים מסוגלים, ימים של ניסים ונפלאות, ערב חג הפסח תפשין עין וב. אנחנו נושאים תפילה לבורא עולם שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך. נכנסים אל בית המדרש כדי להגות בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אהב אותי, שלא ירד והרתקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון הסיכום והחזרה לדף שלמדנו אתמול, והיה זה הדף האחרון של הפרק הראשון של מסכת קידושין, הלא הוא דף מם ממסכת קידושין. נתמצת, נחזור ונשנן על הדף, ובסיום התמצות והשינון נשיב על השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שנינו במשנה שכל העושה מצווה אחת מיטיבים לו, משמע שדווקא עשה מצווה, הקשה רב טובי ברב קסינה לרבה, דעתנן ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כי עושה מצווה. הוא הישיב לו שזה דווקא כשבא לידו דבר עבירה והתגבר על יצרו, שאין לך מצווה גדולה מזו. הביאה הגמרא 3 מעשים בתנאים והמוראים שבא לידם דבר עבירה וכפו את יצרם. מעשה ברבי חנינה ברב פפי שתבעתו מטרוניתה, אישה נוכרית לדבר עבירה. אמר איזה דבר ונתמלה בשכין, אמרה אי דבר ונתרפה. ברח ונחבא בבית המרחץ שאף אם היו נכנסים שם 2 אנשים ואפילו ביום היו ניזוקים. למחרת שאלו חכמים מי הציל אותך וישיבם 2 נושאי קיסר שמרוני כל הלילה. אמרו לו שם הדבר עבירה בא לידך וניצלת ממנו, דתניה כל הבא דבר עבירה לידו וניצל ממנו, עושים לו נס. נאמר בפסוק גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו כגון רבי צדוק וחבריו שמעשה היה ברבי צדוק שתבעתו מטרונית על דבר עבירה. אמר לה שליבו חלש ושאל אותה האם יש כאן דבר לאכול, אמרה לו יש רק דבר תמה. והשיב לה שכל הבועל הרמית ראוי למאכל תמה והסיקה התנור. והניחה את הבשר לצלותו, נכנס וישב בתוך התנור ואמר לה, בועל הרמית נופל בגיהינום. אמרה לו, אילו ידעת שהדבר כל כך חמור עליכם, לא הייתי מציירת אותך. מעשה ברב כהנה שמחר סלים לאנשים ותבעתו למטרונית על דבר עבירה. אמר לה, אלך והקשת עצמי, עלה לגג והפיל עצמו לארץ ונעשה לו נס שבא אליהו וקיבלו. ואמר לו, התרחתני לבוא ממרחק 400 פרסה. השיב רב כהנה, מי גרם שיצטרך למסור נפשי? רק העניות שהכרחתני לעסוק במלאכת נשים. נתן לו אליהו כלי מלא דינרי זהב וישירו. תנן אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אביהם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. ביאר רבה לרב נחמן את המקור לדברים הללו. כיבוד אביהם דכתיב למען יאריכון ימיך לעולם הבא ולמען ייטב לך לעולם הזה. גמילות חסדים דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים לעולם הבא, צדקה וכבוד בעולם הזה. הבאת שלום דכתיב בקש שלום ורדפהו. ואמר רבי אבהו, לומדים גזירה שווה רדיפה רדיפה מגמילות חסדים. תלמוד תורה דכתיב כי הוא חייך בעולם הזה ואורך ימיך לעולם הבא. הקשה רבה, מדוע לא שנה התנה גם את כשילוח הקן, שנאמר בו למען יטב לך וערכת הימים, ותרץ בשם רבידי שהתנה שנה רק מצוות שהוא טוב לשמיים ולבריאות, לפי שרק במצוות האלו אוכל הפירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא דכתיב, אמרו צדיק יטוב כי פרי מעלליהם יאכלו, ומפרשים צדיק טוב זהו צדיק שטוב לשמיים ולבריאות, ועליו נאמר, שאוכל פירות המצווה בעולם הזה, אבל שילוח הקן שהוא רק טוב לשמיים אינו אוכל הפירות בעולם הזה. וכן המשך הפסוק, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. ומפרשים שרשע הזה רשע לשמיים ולבריות, כגון רוצח וגנב וגזלן.
עליו נאמר שמקבל גמול רישתו אף בעולם הזה, אבל רשע שאינו רק, כגון מגלה הריות ומבזה מועדים ואוכל חלב, מקבל לנושו רק בעולם הבא. תניה, זכות המצווה יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר אם רוץ צדיק יטוב כי פרימה על הלם יאכלו. אווירה יש לה קרן ואין לה פירות, שנאמר אוי לרשע רק כי גמול ידיו יעשה לו, והיינו באווירה שאינה עושה פירות. אבל אם היא עושה פירות, כגון אדם חשוב שעובר עבירה של עמדים ממנו, יש לה פירות, דכתיב, ויוכלו מפרי דרכם ומועצותיהם יסבאו. מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שנאמר אז נדברו יראי השם. איש של רעהו ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון ליראי השם ולחושבי ישמו, ופירש רבאסי שאפילו חשב אדם לעשות עבירה ונאנס ולא עשה, מעלה אליו הכתוב כי לא עשה. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שנאמר אבן אם ראיתי בליבי לא ישמע השם. מקשה הגמרא, הרי כתוב אינני מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבתום, משמע שנשים על מחשבה בלבד. תרץ את הגמרא א', שמדובר כשמחשבתם עשתה פרי, דהיינו שקיים מחשבתו ועשה עבירה. ב', אולי תרץ שמדובר בעובר ושונה, שאם אחר כך מערר לעשות מצטרף למעשה, כיוון שאין חזרתו לשם שמיים. כדי רבונה דאמר, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כיתר. אמר רב אחא בר יעקב, מחשבת עבודה זרה מצטרפת למעשה, שנאמר בה למען תפוס את בית ישראל בליבם. הטעם מפני שחמורה עבודה זרה שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. אמר רבי אבאו בשם רבי חנינא, נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל לשם שמיים בפרסיה. שנאמר ואתם בית ישראל כה אמר השם, איש גילוליו לכו עבדו אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו. אמר רבי אלעיה הזקן, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש ויתכסה שחורים ויעשה מה שליבו חפץ ואל יחלל לשם שמיים בפרסיה. היינו דווקא כשאינו יכול להתגבר על יצרו, אבל אם יכול להתגבר, אסור, כדתניא כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. ופירש רבי יוסף, זה עובר עבירה בסתר, ורבא פירש, זה המסתכל בקשת. תנן, אין מקיפין בחילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד. פירוש אין מקיפין, למרזות רע, שאין עושים לו כחנווני המקיף לאדם פעמים רבות ואחר כך גובה ממנו לנפרעים מיד. ב' למר בריידר הבנה, לומר שאם הייתה כף המוזניים שקולה ובאחת מהם אבון חילול השם, מכריע את הכף לחובה. תנו רבנה, לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חיה וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. מדרשינן, בשביל חטא יחידי שחטא, עובד ממנו טובות הרבה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, כיוון שהעולם נידון אחר רובו, ואף היחיד נידון אחר רובו, יראה כאילו שקול כל העולם מחצה צדיקים ומחצה רשעים, וכאילו הוא עצמו חציו חיה וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ודורשים, בשביל חטא יחידי שעשה זה, איבד ממנו מכל העולם טובה הרבה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפילו היה צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה, איבד את כל זכויותיו הראשונות, שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ומפרש ריש לקיש, דהיינו דווקא בתועה במתחרט על הראשונות. ואפילו רשע גמור כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב את רישו, שנאמר רישת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרישו. לאחר מכן למדנו את המשנה האחרונה בפרק הראשון של מסכת קידושין, שאומרת, כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא, שנאמר וחוט ומשולש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב. תניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו, דהיינו מעט ממנו, עומד במקום טומאה. נקצץ נופו כולו עומד במקום טהרה, כך הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על צדיקים בעולם הזה להיפרע מהם ממעט עוונותיהם, כדי שירשו עולם הבא, שנאמר והיה ראשיתך מצער ואחריתך יסגה מאוד. רשעים דומים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טומאה ונופו במקום טהרה. נקצץ נופו כולו עומד במקום טומאה, כך הקדוש ברוך הוא משפיע על הרשעים טובה בעולם הזה לשלם שכר מעט זכויותיהם, כדי לתורדן מהעולם הבא ולהורישן למדרגה האחרונה שבגיהינום, שנאמר יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. תניא, מעשה ברבי טרפון וזקנים שהיו מסובים בעליית בית ניצה בלוד, ונשאלה שאלה זו בפניהם, האם תלמוד גדול או מעשה גדול? רבי טרפון אמר מעשה גדול, רבי עקיבא אמר תלמוד גדול. נעלו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה ונמצא שתיהן בידו. תניא, רבי יוסי אומר גדול תלמוד שקדם לחיוב חלה 40 שנה, כשיצאו ממצרים קיבלו תורה, ובהפרשת חלה נתחייבו מיד לכניסתם לארץ, דכתיב בבואכם. וזה גם קודם לתרומות ומעשרות 54 שנים, שנתחייבו לאחר י' שנים שכבשו וחלקו. דכתיב תבועת זרחה, שיהיה כל אחד מכיר חלקו, ולשמיטה 61 שנים, לסוף 7 שנים לאחר שכבשו וחלקו, וליובל 103 שנים, דהיינו 50 שנה לאחר שכבשו וחלקו. ולא אומרים 104, לפי שסוברים שיובל משמט בתחילתו, מה שאין כן שביעית משמטת בסופה, דכתיב מקץ 7 שנים. כשם שאלימות קודם למעשה, כך עונשו ושכרו קודמים לעונש ושכר של המעשה. עונשו כדרב אמנון דאמר, אין תחילה דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פותר מים ראשית מדון, דהיינו שהפורק עול תורה הוא תחילה דינו. שכרו שנאמר ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו בעבור, ישמרו חוקיו, שזה התלמוד, ותורותיו ינצורו, שזה המעשה. שנינו במשנה שכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב, הוסיף רב יוחנן שהוא פסול לעידות. תנו רבנן האוכל בשוק דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעידות. כיוון שמזלזל בעצמו, אין לו בושה לשקר ולהיפסל. דרש בר כפרה. רגזן לא נסתכר כלום ברגזנותו, ולאדם טוב מטעימים אותו מפרי מעשיו. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, נידור הנאה ממנו, שנאמר, ובמושב לעיצים לא ישב, ודרשינן מושבו מושב לעיצים, שכיוון שאינו באחד מאלו, אינו מתעסק, אלא בליצנות. זהו מורי ורבותיי, הפרק של השינון, הסיכום והחזרה שלנו, על הדף האחרון של הפרק הראשון במסכת קידושין, דף מם של מסכת קידושין. כעת נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה על דף מם הייתה, מניין שבמצוות הבאת שלום בין אדם לחברו אוכל פירותיה בעולם הזה? והתשובה היא, שנאמר בה, בקש שלום ורדפהו ולומדים בגזירה שווה מרודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. שאלה שנייה, מדוע לא נמצא מצוות שילוח הכן בכלל המצוות שאוכלים פירותיהם בעולם הזה? התשובה משום שאין הנאה ממנה לבריות שלא כבשאר המצוות שנמנו. שאלה שלישית, איכן הנשים גם על מחשבת עבירה? התשובה, במחשבת עבודה זרה וכשלבסוף קיים מחשבתו וכשעבר עבירה ושנה בה. שאלה רביעית על דף מם, מהו אין מקיפין בחילול השם וכיצד מתפרש הלשון מקיפים לפי זה? התשובה, למרזות רשעין עושים לו כנבני המוכר בהקפה, ולמר בריידר אבינה, כששקולות זכויותיו ועבירותיו, אין מעיינים לראות אם שוות בדיוק, אלא עבירה זו מכריעתו לחובה. שאלה חמישית, האם התלמוד עדיף או המעשה? התשובה, רבי טרפון אומר שהמעשה, רבי עקיבא אמר שהתלמוד, וענו כולם ואמרו שהתלמוד עדיף, לפי שמביא לידי מעשה. השאלה השישית והאחרונה על דף מם, איזה אוכל בשוק נפסל לעדות? התשובה, לרח, רק אם חוטף מאחרים ואוכל, ורבינו תם, אם אוכל פת. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על דף מם, הדף אשר למדנו אתמול, הדף החותם את הפרק הראשון של מסכת קידושין. וחי את החי וראי, מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין, ותורף העניין, שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י' ג' בניסן תפשין עין וב, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף מם א' ממסכת קידושין. זהו הדף שפותח את הפרק השני של מסכת קידושין, פרק ששמו האיש מקדש. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מם א' עמוד א', שורה שישית מתחילת הדף, מן המשנה הראשונה בפרק השני של מסכת קידושין, משנה פותחת במילים האיש מקדש, בואו ושלוחו. מן המשנה הזו, הפותחת את הפרק השני של מסכת קידושין, כעת, בסייעתא דשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל, ונצליח. כלל הוא ברוב הדינים שבתורה, ששלוחו של אדם כמותו. לפי הכלל הזה מבארת משנתנו שקידושין שנעשו על ידי שליח, הן שליח של המקדש, והן שליח של המתקדשת, וכן שליח של האב המקדשת ביתו הקטנה, הרי הם חלים, כאילו המשלח עשה אותם. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני של מסכת קידושין בדף מ"א עמוד א'. האיש מקדש את האישה בו בעצמו ובשלוחו או על ידי שליח שיקדש עבורו את האישה. ויאמר לה השליח הרי את מקודשת לפלוני. וכן האישה מתקדשת מקבלת את קידושיה מהבעל בה בעצמה ובשלוחה או על ידי שליח שיקבל עבורה את הקידושין מהאיש. אין צורך שהבעל יאמר לשליח איזו אישה לקדש, אלא די בכך שירשה הוא לקדש בעבורו אישה כלשהי. וכן האישה מתקדשת על ידי שליח, אפילו אם אמרה לו סתם, צבע קבל בעבורי קידושין, מקודשת. והשליחות חלה בדיבור בלבד גם בלא קניין, אלא שצריך שיהיו עדים בדבר. כך אומר הריטב"א וכן דעת הראב"ד, שכשם שצריך עדים לקיום הקידושין, ואפילו אם שניהם עודים שהיו קידושין בלא שיהיו עדים, אינו כלום. כך גם כשהשליח והמשליח מודים, אינו כלום עד שיהיו עדים. אומרת המשנה, איש מקדש את ביתו, אב מקבל קידושין עבור ביתו כשהיא עדיין נערה בת 12 שנים ויום אחד שהביאה שתי שערות, הרי היא נערה עד מלות לה 12 שנים ושישה חודשים שלמים, שמאז היא נקראת בוגרת ואז היא מתקדשת בעצמה ואין אביה יכול לקדשה. אם כן, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו האב עצמו יכול לקבל את קידושיה וכן בשלוחו. אם שלח שליח לקבל קידושין בעבור ביתו, הרי היא מקודשת, וכל שכן שאב זכאי לקבל קידושין בעבור ביתו הקטנה, והטעם ששנינו את הדין בנערה, כדי להשמיענו שלכתחילה לא יקדש את ביתו הקטנה שתגדל, כמו שתבהר הגמרא. אולם לאחר שבגרה הרי היא ברשות עצמה ומקבלת בעצמה את קידושיה, ואין אביה יכול לקדשה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השני של מסכת קידושין בדף ממ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מה הטעם שהאריך התנא ושנה שיכול האיש לקדש אישה בעצמו. שואלת הגמרא, אשתא עכשיו לאחר שתנא שנה, שאף בשלוחו מקדש האיש את האישה, בו מבעיה, וכי צריך לשנות שאף בעצמו יכולו לקדשה, הרי כל שכנו, לאיזה צורך האריך התנא לפרש זאת, ואין לתרץ ולומר שכן מה שנקטה המשנה בו לא מתחדש בכך דבר שאינו נלמד מהמילה בשלוחו, ולמה בכל זאת שנה זאת התנא, אלא הוא שנה בדרך של לא זו אף זו קטני, כמו שמצינו בכמה מקומות בשס. למה אי אפשר לומר כך? מכיוון שאין אומרים כן, אלא כאשר נשנו שני הדינים בשתי פסקאות נפרדות, אבל לא כאשר נשנו בשתי תיבות סמוכות. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל האיש את שאלת הגמרא. אילו הריטב"א אומר שהגמרא אכן יכלה לתרץ בדרך שלא זו אף זו קטני. אלא שבכל מקום שאפשר לתרץ תירוץ אחר, מעדיפה הגמרא לתרץ תירוץ אחר מאשר לומר לא זו אף זו. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא אחרי שתן השנה, שגם בשלוחו האיש יכול לקדש את האישה, מדוע המשנה צריכה לחדש לנו שגם בו הוא יכול לקדש את האישה, גם הוא בעצמו? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, התנא העריך וכתב שהבעל מקדש בעצמו, למרות שהקדים זאת לאפשרות לקדש על ידי שלוחו, כדי ללמדנו שעדיף שיקדש בעצמו ולא על ידי שליח. מדוע? לפי שמצווה בו, שכר רב נוטה לאדם התורח בגופו בקיום המצווה, יותר מבשלוחו, יותר משכרו של המקיים מצווה על ידי שלוחו. הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר את הסיבה, כי התעסקות האדם במצווה בעצמו יותר שלם אשר יטיל על זולתו, כלומר, שכך הוא האופן הנכון והראוי בעשיית המצווה וכך ישלימותה. ואיזה מצווה הוא מקיים? מחלוקת ראשונים. מדברי הרמב"ם בהלכות אישות פרק א' הלכה א', משמע, שהבעל מקיים מצוות כי ייקח איש אישה, שהיא מצוות עשה בפני עצמה, אבל הראש במסכת כתובות כותב שהמצווה שמקיים הבעל היא מצוות פריה ורבייה, ואילו הקידושין אינם אלא הכנה למצווה. הביאה הגמרא דוגמאות שמצאנו באמוראים שטרחו בעצמם בקיום המצוות ולא שלחו שליח שיעשה את המצווה בעבורם. כי עד רב ספרה, כמו רב ספרה, בעצמו היה מכריח רישה, אם היה לו ראש בהמה לכבוד שבת והיה צריך לחרחו ולהבבו על האש, היה עושה את המלאכה הזו בעצמו. וכן רב המלאך שיבוטה, רב היה מולח בעצמו את הדג לכבוד שבת, והוא הדין במצוות הקידושין, מצווה שהבעל יקדש בעצמו ולא ישלח שליח לקדש בעבורו. וכן בסיפה משמיע לנו התנא שהאישה מתקדשת בה, ללמדנו שמצווה בא יותר מבשלוחה. ואף שכבר למדנו כן מהרישה, רצה התנא להוסיף שלא רק הבעל שמקיים מצווה גמורה במעשה הקידושין עדיף שיקדש בעצמו ולא על ידי שליח, אלא אף האישה שאינה מצווה, אלא רק מסייעת למצווה, אף על פי כן עדיף שתתקדש בעצמה ולא על ידי שליח. כך הסברו של הפני יהושע. מבארת הגמרא אופן אחר מדוע האריך התנא ושנה שהאיש מקדש בו ובשלוחו. אומרת הגמרא איכא דאמרי, יש אומרים בהא בדין המוזכר ברישא, כשאינו רואה את האישה לפני הקידושין ומקדשה על ידי שליח, לא רק שאין בכך מצווה כמו שמקדשה בעצמו, אלא איסור הנמי יתבע. יש גם איסור בדבר. האיסור לקדש את האישה קודם שאירנה הוא דווקא אם יכול היה לקדשה בעצמו וקידשה על ידי שליח. כך אומר רש"י, והטעם שפירש כן, משום שהיה קשה לו לרש"י לשון המשנה איש מקדש, משום שלכתחילה הותר לקדש על ידי שלוחו. ועל זה קשה, שהרי לדברי רב יש איסור בדבר, לכן פירש רש"י, שכשאינו יכול לקדש בעצמו מותר לקדש לכתחילה על ידי שליח, ולכן לא שנה תנא את הדבר כאיסור. כך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך אבן העזר סימן למד"ה, שאם אפשר לקדשה בעצמו אסור לקדשה על ידי שליח, אלא אם כן מכירה. ולא התוספות בדיבור המתחיל אסור, מתרצים שלשון האיש מקדש אין פירושו שמותר לעשות כן לכתחילה, אלא תנא בא ללמדנו את עיקר דין הקידושין. ממשיכה הגמרא ואומרת מה טעם האיסור שאדם צריך לקדש את האישה בעצמו, ואם לא עשה זאת יש בכך איסור. כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שאירנה. מלשון רש"י שכתב שמצווה שאירנה, משמע שאין בכך איסור גמור אם אינו רואה אותה קודם הקידושין ואינו אלא מצווה לראותה, וכוונתו שאם לא אירנה תחילה, יש לחשוש שכשאירנה תתגנה בעיניו ויבטל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אבל כל זמן שלא בא לידי כך, אינו עובר. אומרת הגמרא, למה? למה אסור לאדם שיקדש את האישה עד שאירנה, שמא יראה באחר הנישואין דבר מגונה, דבר מיאוס, ותתגנה עליו ולא יאהב אותה, ונמצא מבטל את מצוות התורה, שהרי רחמנא אמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חי, ואהבת לרעך כמוך. ובגיליוני השס הוא תמה מדוע לא הביא רב את הפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ז' לא תסנא את אחיך בלבביך שהוא חמור יותר, שכן הוא לב? ועוד היה לרב להביא את שני הפסוקים כמו ששנינו בתוספתה של מסכת סוטה שהנושא אישה שאינה הגונה לו, מאחר הוא לבסוף שונאה, עובר הלא תסנא את אחיך בלבביך ועובר גם ואהבת לרעך כמוך. וגדולה מזו שנינו שם, שעובר עוד על הלווין של לא תיקום ולא תיתור, ועובר על וחי אחיך עמך, ולא עוד אלה שמבטל פריה ורבייה מן העולם, שמתוך סינתה נוקם ונותר ממנה, ואינו נותן לה מזונותיה כראוי לה ומבטל עונתה. והוא משאיר את השאלה הזו בצריך עיון. אם כן, לשיטת האיקה דאמרי, העריך התנה וכתב האיש מקדש בו, כדי להשמיענו שכשאפשר צריך הבא לקדש את האישה בעצמו, כדי שאירנה ולא על ידי שלוחו, ומאחר שהמקדש על ידי שליח ולא שאירה את האישה עובר איסור, אם כן, לא על דין זה נאמרו דברי רב יוסף שיש רק מצווה וריבוי שכר לקדש בו, ולא בשלוחו. אומר הריטב"א, אף באופן שיש איסור לקדש אישה על ידי שליח, אם השליח כן קידש, חלים הקידושין, ואנחנו לא אומרים בזה אין שליח לדבר עבירה. וזאת מאחר, והאיסור לקדש על ידי שליח אינו מצד הקידושין, כלומר, זה לא פסול בקידושין עצמם, רק הוא חשש שמה תתגנה בעיניו. ואם יגמור בדעתו שלא יסנענה אפילו אם ימצא בדבר מגונה, אין כאן איסור כלל, ילקח באיסור כזה שתלוי בדעת המשלח, לא אומרים בו אין שליח לדבר עבירה. כך מסביר, הנודע ביהודה. עוד הערה, אין לומר שדברי רבי יוסף נאמרו על הרישא ובאופן שמכיר את האישה שאין איסור לקדשה על ידי שליח, ובזה אמר שיש מצווה לקדשה בעצמו ולא על ידי שליח, שמצווה בו יותר מבשלוחו אף שכן הוא הדין, כי פשטות לשון המשנה באה ללמדנו היתר לקדש על ידי שליח בכל אופן, בין אם מכירה ובין אם אינו מכירה. כך תוספות בדיבור המתחיל אי איתמר דרב יוסף, הסיפה איתמר. משיכה הגמרא ואומרת וכי איתמר דרב יוסף, וכשנאמרו דברי רב יוסף שהטעם במשנה הוא רק משום שיש מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל אין איסור בדבר, הסיפה איתמר. זה נאמר על הדין שנשנה בסיפה, ששנינו בסיפה, אישה מתקדשת בה ובשלוחה. ואף כאן יש להקשות, אשת בשלוחה מקדשה, לאחר שהשמיענו התנה שהאישה מתקדשת על ידי שלוחה, באה מבעיה. וכי היה צריך התנה להוסיף שיכולה היא להתקדש גם בעצמה, הלא כל שכנו. ועל זה אמר רב יוסף שהתנה העריך בלשונו כדי ללמדנו, שמצווה שתקבל האישה את הקידושין באה בעצמה יותר מבשלוחה. כי עד רב ספרה, כמו שמצינו אצל רב ספרה, שהיה מכריך רישה, ורב המלאך שיבוטה, אבל בה, במקרה הזה, שהאישה מתקדשת על ידי שליחה, אף שאינה רואה את בעלה לפני כן איסור עלית בה, אין בה איסור כלל, וטעם הדבר כדי ריש לקיש, כדברי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, רגילות אנשים לומר תו למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, עדיף לשבת בשתי גופים, בעל ואישה יחד, מאשר לשבת אלמנה לבד בלא בעל, כלומר, אישה מעדיפה להינשא לכל בעל, ובלבד שלא תיישב לבדה. לפיכך אין לחשוש שמה לאחר שתמצא בבעלה דבר מגונה לא תאהב אותו, כיוון שעדיף לבעל זה מאשר להיות לבדה. אומרת הגמרא שנינו במשנה איש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בואו בשלוחו. דייקת הגמרא מלשון המשנה כשהיא נערה אין כן, כלומר, דווקא אז רשאי האב לקדשה, אבל כשהיא קטנה, לא יקדש אותה לכתחילה. דין ברור הוא שאם יקדש האב את ביתו הקטנה יחולו קידושיה, שהגמרא מדייקת שאב יכול לקדש לכתחילה רק ביתו הנערה. אבל אין ראוי לקדש לכתחילה את ביתו הקטנה. שואלים התוספות והריטב"א, אולי הטעם שנקט התנא נערה, וכדי ללמדנו שאפילו נערה היא ברשות אביה ויכול לקדשה ולא התכוון למעט קטנה, אלא כל שכן שבקטנה רשאי האב לקדשה אפילו לכתחילה. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל כשאי שני תירוצים. א', הגמרא דייקה את המילה כשאי שמשמעותה שדווקא כשהיא נערה רשאי לקדשה לכתחילה ולא כשהיא קטנה. ב', במקום נוסף שהזכיר התנא דין זה שהאב רשאי לקדש את ביתו, לא הדגיש את הנערה אלא כתב סתם האיש מקדש את ביתו, ושמח על כך שנבין שאף הנערה בכלל. לפיכך מסתבר שכשנקט התנא כאן נערה, התכוון למעט את הקטנה. אומרת הגמרא דיוק זה מהמשנה שאסור לקדש בת קטנה, מסייע לרב, מחזק ומוכיח את דברי רב. ואמר רב יהודה אמר רב, ואיתימה, ויש אומרים שרב יהודה אמר זאת בשם רבי אלעזר, לקמן בדף פי א' עמוד ב', אסור לאדם שקדש את ביתו כשהיא קטנה, שמה כשתגדל לא תתרצה בבעל שקידש לאביה בקטנותה, ותסנענו, אלא ימתין מלקדשה עד שתגדל ותאמר, בפלוני אני רוצה. ולמרות שאמרנו תו למיטב תנדו, כתבו הראשונים שבכל זאת באישה גדולה שמתקדשת אל דעתה, שמכיוון שנתרצית אין לחשוש שמה תחזור בה, אבל קטנה שמתקדשת על ידי אביה, יש לחשוש שמה היא הייתה גדולה, אז היא לא הייתה מתרצית. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה. והמפרשים דנו האם המילים עד שתגדל הכוונה לגיל, שהיא יוצאת בו מכלל קטנות וכן משמע בקצת מן האחרונים, או שמספיק שתגדל ותהיה חכמה דיה כדי לומר בפלוני אני רוצה. כך כותב הבח והבית שמואל. ומדברי רב עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה משמע שגם כשנעשית נערה אסור לאב לקדשה אלא אם כן אמרה שרצונה להתקדש לאותו אדם. והרמב״ם בהלכות אישות פרק ג' הלכה יוטט כשהביא את ההלכה הזו שאין לקדש את הבת כשהיא קטנה הוא כותב אף על פי שיש רשות לאב לקדש ביתו כשהיא קטנה אין ראוי לעשות כן. עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה ומדייק הבית יוסף. בדעתו של הרמב״ם שאין זה איסור גמור אלא אין ראוי לעשות כן. מבררת עכשיו הגמרא מניין לומדים דין שליחות, כי מאחר ולמדנו במשנתנו שמועילה שליחות בקידושין, מבררת הגמרא מהו המקור לדין שליחות בקידושין ובכל התורה כולה. שואלת הגמרא שליחות מנהלן מאיכן נלמד דין שליחות? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, לומדים מהפסוק שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' בפרשת גירושין, כי ייקח איש אישה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעינה וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושילחה מביתו. מכך שלא נאמר בפסוק וגירשה מביתו לשון גירושין אלא נאמר ושילחה לשון שילוח. לפיכך יש לדרוש מתחילת התיבה הזו ושילח מלמד שהוא עושה שליח. שהבעל יכול למסור את הגט לאשתו אף על ידי שליח. ואף שנאמר ונתן בידה אינו מחויב לתת את הגט בעצמו. ועוד דורשים מהאות ה' של סיום תיבת ושילחה. מלמד שהיא עושה שליח, שאף אישה יכולה לשלוח שליח לקבל את גיטה. כלומר, המילה נדרשת כאילו היא כתובה ללא מפיק ה' ושילחה כלומר שהיא שולחת שליח. אבל באמת אם התיבה הייתה נקראת עם מפיק ה', עם דגש בתוך ה' פירושה שבעלה משלח אותה. ממשיכה הברייתא ודורשת גם את הפסוק שנאמר אחר כך וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושילחה מביתו. שגם כאן יש לדייק כפי שדייקו בפסוק הקודם שהיה אפשר לכתוב וגרשה ודרשו מלשון ושילח וכן מההי שבתיבה ושילחה מלמד שאף השליח עושה שליח שיעשה במקומו את השליחות. וכשם שבפסוק הראשון דרשו שתי דרשות מבשילח דרשו שהאיש עושה שליח ומהאות ה' דרשו שהאישה עושה שליח כך גם בפסוק השני מבשילח דרשו שהשליח של הבעל להוליך את הגט עושה שליח שימסור במקומו את הגט ומהאות ה' למדו שהשליח של האישה עושה שליח נוסף שיקבל את הגט מן הבעל. לאחר שנתבהר מניין למדנו שליחות בגירושין, מוסיפה הגמרא ומבררת מהו מקור דין משנתנו שיש שליחות בקידושין. אומרת הגמרא אשכחן בגירושין, מהפסוק הנזכר מצאנו לימוד לגירושין, שניתן לעשותן אף על ידי שליח. ועדיין יש לשאול בקידושין ששנינו במשנה שאף הם נעשים על ידי שליח מנהלן. מאיכן למדו שמועילה בהם שליחות, מנסה הגמרא לתרץ וכי תימא דיאלף מגירושין? אם תרצה לומר ששליחות בקידושין נלמדת משליחות שכתבה התורה בגירושין, יש לדחות ולומר מה לגירושין שכן ישנן בעל כורחה? הבעל יכול לגרש את האישה בעל כורחה, אף אם מסרבת לכך. לפיכך, אם ישמיע לנו התורה דין שליחות בגירושין, אי אפשר ללמוד מכך לקידושין, כי שם המועילה שליחות רק בדבר שחל בקלות גם בלא רצון האישה, אבל לא תועיל שליחות בקידושין שאינם חלים ללא רצון שניהם. תרץ את הגמרא אמר קרא, אמר בפסוק ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ויצא והייתה מקישה והיה ליציאה התורה הקישה השוותה קידושין לגירושין. ויצא מביתו עם הגירושין מבעלה הראשון והלכה והייתה לאיש אחר עם הנישואין לבעל השני. ללמדנו, מה יציאה משווה היא שליח? כשם שבגירושין יכולים הבעל והאישה לעשות שליח שייתנו יקבל את הגט. אף הוויה נמי משווה היא שליח. גם בקידושין יכולים הם לעשות שליח לתת לו לקבל את הקידושין. וכשם ששליח לגירושין יכול לעשות שליח, כך גם שליח לקידושין יכול לעשות שליח אחר במקומו. מאחר והיקש ויצא והייתה נאמר בכל ענייני השליחות. כך מבאר המאירי. אבל דעת התוספות ריד, ששליח בקידושין אינו עושה שליח אחר, לפי שהשליחות בקידושין נחשבת מילי, נחשב למילים. ומילי לא ממסרן לשליח, מילים לא נמסרים לשליח. אלא שנחלקו בטעם הדבר מדוע שליח קידושין נחשב מילי. לדעת התוספות ריד הטעם הוא לפי שלא נמסר ביד השליח, אלא ציווי דברים בלבד, שציווה לו הבעל צווה קדש לאישה, וגם באופן שהבעל מסר בידי השליח חפץ מסוים לקדש בו את האישה, כיוון שאם יובד החפץ יכול השליח לקדש את האישה משלו ולזכות עבור משלחו, נמצא שעיקר השליחות היא בדברים. אבל יש חולקים על התוספות ריד ומפרשים שבכל מקום שדבר השליח או דבר השליחות תלוי ברצונו של אחר ואין השליח יכול לעשותו בעל כורחו, הרי זה בכלל מילי. לפיכך קידושין שאינם נעשים אלא בהסכמת האישה נחשבים הם כמילי והם אינם נמסרים לשליח ואין שליח ממנה שליח. עכשיו מבררת הגמרא מאיכן לומדים שמועילה שליחות גם בשאר דיני התורה. שואלת הגמרא ואלה עד אתנן, מה ששנינו במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ד', האומר לשלוחות צאת תרום, תרומה גדולה מפירותיי, ולא אמר לו באיזה שיעור לתרום. וצריך לדעת שהתורה לא קבע שיעור לתרומה גדולה שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוק ד', ראשית דגנך תירושך ויצהריך, תיתן לו, הכוונה לכהן. וחכמים קבעו לשיעור שהמפריש תרומה בעין יפה מפריש 1/40 לתרומה גדולה, דהיינו 2.5%, והמפריש בעין בינונית מפריש 1/50, 2%, ועין רעה 1/60, קצת יותר מ1.5%. וכל זאת בזמן שהייתה לנו טהרה גמורה, והייתה התרומה ניתנת לכהנים לאוכלה. אבל כיום לצערנו שכולנו טמאי מיתים, ואין הכהנים יכולים לאכול תרומה, אלא דין התרומה לשריפה, לכן שיעורה בכל שהוא כפי דינה מן התורה. ואף בזמן שהייתה תרומה נאכלת לכהנים, אם היה קרי טמא, הרמת התרומה הייתה טמאה, לא היה צריך להפריש אלא כלשהו. אם כן, אדם אמר בעל הבית אמר לשלוחו צאת תרום תרומה גדולה מפירותיי ולא אמר לו באיזה שיעור לתרום. השליח תורם כדעת בעל הבית, מפריש תרומה כפי מה שהוא מכיר את דרכו של בעל הבית. אם רגילו לתרום בעין יפה או בעין רעה, ואם אינו יודע מה היא דעת בעל הבית, תורם בבינונית כמידה הממוצעת של בני אדם שתורמים 1/50. אומרת הגמרא בדף מ"א עמוד ב', ואם השליח לא עשה כן ולא יפריש 1/50, אלא פיחת 10 ותרם בעין יפה שהוא 1/40, או הוסיף 10 ותרם בעין רעה שהוא 1/60, כי כשהשליח תורם 1/40, הרי הוא מפחית מפירותיו של בעל הבית שמפריש יותר פירות לתרומה גדולה. וכן כשהוסיף 10 שתרם 1/60, הפירוש הוא שהשליח מוסיף על פירותיו של בעל הבית בכך שיפריש לתרומה גדולה רק 1/60. ואילו התוספות בדיבור המתחיל פיחת, מפרשים פירוש נוסף, שפיחת הכוונה הוסיף בשיעור התרומה, כלומר שפיחת פירושו יפריש תרומה 1/60, ומה שנאמר הוסיף פירושו שהפריש 1/40. אז אם השליח לא עשה אלא פיחת 10 או הוסיף 10, אף על פי כן אומרת המשנה, אפילו אם יבוא בעל הבית ויאמר שלא היה בדעתו לתרום שיעור כזה, תרומתו תרומה לפי שהשליח טוען שבכך עמד, העריך את דעתו של בעל הבית. ובסוף המשנה שם מבואר שלא אמרו כן, אלא כשטעה השליח וחשב שכך היא דעת בעל הבית. אבל אם ידע שדעת בעל הבית היא בפחות או ביותר והפריש שלא כדעתו, אפילו אם הוסיף רק אחד, אין תרומתו תרומה. ובטעמה של ההלכה הזו שיכול לומר לבעל הבית, בכך עמדתיך, כך הערכתי אותך, ואם פיחת או הוסיף 10 תרומתו תרומה, הביור הוא, שמכיוון שבעל הבית שציווה את השליח לתרום, מפירותיו סתם ולא פירש לו כיצד וכמה לתרום, כוונתו היא להסכים עם כל מה שיעשה השליח ונתן לו רשות לעשות כהבנתו. כך מבאר החידושי הרים. הוא מוסיף לבאר שהסברה הזו אינה אלא בדבר שהשליח עשה כפי שדרך בני אדם לתרום, כגון 1/40 או מ-50 או מ-60. אבל בדבר שאין דרך בני אדם להפריש באופן הזה, גם שאמר לשליח לתרום סתם, אינו מעלה על דעתו שכך יעשה השליח ולא הייתה בכוונתו להסכים לכך. וכותב החידושי הרים שזו כוונת התוספות בדיבור המתחיל פיחת, שחילקו בין הדין ששנינו במשנה שאם תרם בעין יפה תרומתו תרומה, לבין מה ששנינו בברייתא לקמן בדף נ"ב עמוד ב, ששליח שלא נאמר לו מאיזה סוג פירות לתרום ותרם מן היפות, אם כשבא בעל הבית ואמר שלא היה בדעתו לתרום מהם, אין תרומתו תרומה. ומבארים התוספות במסכת בבא מציעא, דף כ"ב עמוד א, דיבור המתחיל והם, שמאחר ואין דרך בני האדם לברור את היפות לתרומה אל התורמים מן הבינונית, נחשב ששינה השליח מדעת המשלח. אבל לגבי שיעור התרומה, מכיוון ויש בני אדם, או הרבה בני אדם שדרכם לתרום בעין יפה, לפיכך כשתורם בעין יפה יכול השליח לומר שבכך עמד את דעת הבעל הבית. מקשה עכשיו הגמרא מנהלן, מנין למדנו ששלוחו של אדם כמותו גם לעניין הפרשת תרומה, כפי ששנינו במשנה הזו, שכאשר מפריש השליח תרומה מפירותיו של בעל הבית, חל עליה שם תרומה, ולמרות ששנינו כבר בתחילת המשנה אומר לשלוחו צאת תרום תורם כדעת בעל הבית, ומתבהר שיש שליחות בתרומה, בכל זאת מביאה הגמרא גם המשך דברי המשנה, מפני שברישא ששליח תורם כדעת בעל הבית, היה אפשר לומר שהטעם שמעשה השליח מועילים, לפי שהבעלים מכוונים במחשבתם וברצונם, שמה שיעשה השליח יחול. ובהפרשת תרומה הדין הוא שגם מחשבה מועילה, כמו שתאמר הגמרא בהמשך. ואם כן, את עיקר קריאת שם התרומה עושים הבעלים, ואילו השליח אינו עושה, אלא רק הפרשה באלמה. אבל בסיפה מדובר שהבעלים אינם מרוצים ממעשה השליח, ובוודאי שלא כך הייתה מחשבתם בשעה ששלחו אותו, ובהכרח שהסיבה שבכל זאת חלה התרומה, זה משום שיש לשליח כוח להפריש תרומה כמו הבעלים, ומכך יש להביא ראיה ששלוחו של אדם כמותו. לכן ממשיכה הגמרא לברר מנהלן. מנהלן למדנו ששלוחו של אדם כמותו גם לעניין הפרשת תרומה, כפי ששנינו במשנה הזו, שכאשר מפריש השליח תרומה מפירותיו של בעל הבית, חל עליה שם תרומה. נסה הגמרא להביא מקור לדין הזה ואומרת, וכי תאימה אם תרצה לומר דיאליף מגירושין, שלומדים מגירושין, שכשם שמועילה שליחות בגירושין כך תועיל שליחות בתרומה. יש לדחות ולומר שהדברים לא דומים זה לזה, וייתכן שהטעם שמועילה שליחות בגירושין, לפי שמה לגירושין שכן ישנן חול? לפי שגירושין הם דברי חולין, ובכל דיני התורה, דברי חולין דינם קל מדיני קודש. כי בקודש היה מקום לומר שראוי שיעשה בעצמו כל מה שאפשר לעשות לעבודת השם יתברך, ולפיכך ייתכן שלא יתירה בו התורה שליחות. אם כן, יש מקום לומר שהתורה הקלה שיחולו הגירושין גם על ידי שליח, כי הם חולין, אבל תרומה שהיא קודש, שרי כך נקראת התרומה בתורה, וכל זר לא יאכל קודש, או ואיש כי יאכל קודש בשגגה, והכוונה לתרומה, אז ייתכן שלא תחול התרומה אלא בהפרשת בעל הבית עצמו, ולא על ידי שליח. מתרצת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תרומת מעשר בספר במדבר, פרק חי, פסוק כוח, כן תרימו גם אתם תרומת השם. משמעות הפסוק היא, כשם שישראל מפרישים תרומה גדולה מפירותיהם, כן תרימו גם אתם הלוויים תרומה מן המעשר ראשון שקיבלתם מן הישראל, ותרומה גדולה ותרומת מעשר דינם שווה, כאמור במסכת גיטין דף למד עמוד ב'. לפיכך, כשם שמועיל שליחות בתרומת מעשר, כך מועילה שליחות בתרומה גדולה. ודין הפרשת תרומה, היינו לומדים גם אם היה כתוב, כן תרימו אתם, אלא לכך כתבה התורה, גם אתם, לדרוש מהמילה גם המיותרת לרבות את השליח, שאף בהפרשת השליח חל שם תרומה ולא רק בהפרשת בעל הבית. מבארת הגמרא מדוע צריכים פסוק ללמוד שליחות בקידושין וגירושין. שואלת הגמרא, ונכתוב רחמנה בתרומה שתכתוב התורה, שמועילה שליחות לגבי תרומה בלבד, וני תואנך ונגמרו מיני, ויבואו שאר הדברים, דהיינו גירושין וקידושין, וילמדו ממנה, שגם בהם מועילה שליחות, מדוע צריכים את הלימוד של ושילח ושילחה. משיבה הגמרא, אילו כתבה התורה שליחות רק בתרומה, ולא כתבה כן גם בגירושין, לא היינו יכולים ללמוד זה מזה. משום דאיקה למפרח, כיוון שיש לדחות ולומר שדווקא בתרומה מועילה שליחות, שכן ישנה במחשבה. משום שתרומה חלה גם במחשבת התורם בלבד, ללא מעשה ההפרשה. והגמרא במסכת גיטין דף למד עמוד ב' מביאה בעניין הזה דברי אבא אלעזר בן גמלה, שדרש את הפסוק שנאמר בתרומת מעשר, ספר במדבר פרק חי פסוק זך, ונחשב לכם תרומותיכם כדגן מן הגורן. תרומת המעשר יחשב כתרומה גדולה וכמלאה מן היקב. ופירוש הפסוק הוא שתרומת המעשר של הלוויים אסורה לזרים ולטמאים וחייבים עליה מיטה וחומש, כמו הדגן שהוא התרומה הגדולה שניטלת מן הגורן. וממה שנאמר על שתי התרומות, דהיינו על התרומה הגדולה ועל התרומת מעשר ונחשב, לומדים שהם חלות גם במחשבה. מכך שהקישה התורה תרומת מעשר לתרומה גדולה, לומדים דין נוסף, שכשם שתרומה גדולה ניתנת בעומד, בערכה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד. שאין כן גירושין וקידושין שאינם חלים במחשבתם של האיש או האישה בלבד, אלא עליהם לעשות מעשה כדי שיחולו, איל כך, אם לא שחידשה התורה שליחות גם בגירושין וקידושין, לא היינו יכולים ללמוד זאת מתרומה, כיוון שתרומה חלה בקל, ואפילו במחשבה, ודינו שתחול גם על ידי שליח, אבל גירושין וקידושין שאינם כן, לא היינו יודעים שתועיל בהם שליחות. מביאה הגמרא שגם בשחיטת הפסח מועילה שליחות, ומבררת מהו המקור לכך. שואלת הגמרא, ועד אתנן, מה שנאמר במשנה במסרת פסחים דף צדיחת עמוד ב', בני חבורה, הרי בקורבן פסח יש דין מיוחד שאינו נשחט אלא עבור אלו שנמנו עליו בחיי הבהמה. ומכאן המושג בני חבורה שמוזכר במשנה הזו. אם כן, נאמר במשנה בני חבורה שעבד פסחה, שהפרישו בהמה לקורבן פסח ונאבדה, ואמרו לאחד מבני החבורה, צאו בקש, לך לחפש את הבהמה שעבודה, ושחוט עלינו ותשחטנה עבורנו. והלך השליח ומצא את הבהמה שעבדה ושחט אותה לקורבן פסח בעבור כל בני החבורה, כפי שציוו אותו, והן בני החבורה שלא ידעו אם השליח מצא כבר את הבהמה, לא המתינו עד שיתברר הדבר, ולקחו בהמה אחרת ושחטו אותה לשם קורבן פסח. אם שלא נשחט ראשון, אם הקורבן פסח שמצא השליח נשחט ראשון, הועיל ובני החבורה מינו את השליח לשחוט עבורם את הקורבן, ממילא הם מנויים על הקורבן שלו, ושוב אינם יכולים להימנות על קורבן אחר. לפיכך הוא השליח אוכל משלו, והם אוכלים ושותים עמו, והקורבן שהם שחטו יישרף כדין פסח שאין לו בעלים. מסיימת הגמרא את הקושייה מנהלן, מניין ששלוחו של אדם כמותו גם לעניין שחיטת קודשים, ויכול השליח לשחוט עבור הבעלים את הקורבנות שהוא חייב בהבאתן? מנסה הגמרא להביא מקור לדין שליחות בשחיטת קודשים, וכי תאמה אם תרצה לומר דיאליף מהנח, שלמדים שליחות בשחיטה משליחות בתרומה או גירושין, יש לדחות ולומר שאין הדברים דומים זה לזה, לפי שמה לאנך, מה לדברים הללו תרומה וגירושין, שכן ישנן חול אצל קודשים, שתרומה וגירושין כלפי קודשים, נחשבים כדברי חולין, כי אפילו תרומה נחשבת לדבר קודש, כפי שאמרה הגמרא ליל, כלפי קודשים נחשבת היא כדבר חול, ובכל דיני התורה דבר חולין קל הוא מדבר קודש, ולפיכך יש מקום לומר שהקלה בהם התורה גם לעניין הזה, שהם חלים גם על ידי שליח. מתרצת הגמרא שליחות בקודשים נפקלי, לומדים זאת, מדבריו של רבי יהושע בן קורחה. ואמר רבי יהושע בן קורחה, הדברים מובאים במחילתא בפרשת בו, וכן במסכת נדרים דף עין בית עמוד בית, וכן במסכת נזיר, במסכת בבא מציע, במסכת ברכות, במסכת חגיגה, במסכת מנחות, ואלה כמן אצלנו במסכת קידושין בדף מ"ג. אומר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר לגבי שחיטת קורבן פסח בספר שמות פרק י"ב פסוק ו', ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, משמש על כל אחד ואחד מהקהל מוטלת החובה לשחוט את הקורבן. אם כן נשאלת השאלה, וכי ייתכן שכל הקהל כולן שוחטין ביחד את הקורבן? ועל הודינו שאינו שוחט את הבהמה אלא אדם אחד בלבד. כך שנינו במסכת חולין דף חפתת עמוד ב' שכתבה התורה בשחיטה, ספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, תסבח בלשון יחיד, ללמדינו שלא יהיו שניים שוחטים ביחד זבח אחד, אלא מוכח מכאן ששלוחו של אדם כמותו. וכאשר שוחט אחד מן הקהל את הקורבן בשליחות כולם, נחשב הדבר כאילו כולם שחטו. מבררת הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד דין שליחות בכל התורה כולה מקודשים? שואלת הגמרא, ונכתוב רחמנה בקודשים, ונהייתי הנח שתכתוב התורה לגבי קודשים בלבד שמועילה שליחות, ויבואו אלו גירושין ותרומה ונגמרו מיני, וילמדו ממנו מקודשים. מדוע כתבה התורה שמועילה שליחות בכל דבר בפני עצמו? מתרצת הגמרא, אילו נאמר דין שליחות בקודשים בלבד, לא היה ניתן ללמוד ממנו לגירושין ולתרומה. מדוע? משום דאיקה למפרח, לפי שהיה אפשר לדחות ולומר מה לקודשים, שכן רוב מעשיהם על ידי שליח. רוב העבודות הנעשות בקודשים, כגון קבלת אדם, זריקת אדם וכדומה, נעשות דווקא על ידי שליח, והוא הכהן, שכן עבודות אלו אסורות בזר. ולכן גם בשחיטה שקשירה בזר, מועילה שליחות, אבל גירושין ותרומה שלא מצאנו בהם דין שליחות כלל, אין ללומדם מקודשים. מקשה הגמרא, מדוע אי אפשר לכתוב דין שליחות רק בשניים מן הדברים, ואילו את השלישי נלמד מהם? ולמרות שבירה הגמרא שאין די לכתוב דין שליחות בדבר אחד וילמדו השאר ממנו, מבררת הגמרא, מדוע לא ייכתב שליחות בשניים מהדברים, את השלישי נלמד מהם? כי הרי אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם זה בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים, כלומר דבר המפורש בתורה במקום אחד או בשניים ושלושה מקומות, הוא משמש יסוד ללמוד ממנו גם במקומות דומים אחרים. ומסבירה הגמרא שעד כאן התבאר שחדה מחדה לא עתיה, אחד מאחד אי אפשר ללמוד, כלומר לא ניתן ללמוד שליחות בבניין אב מאחד משלושת הדברים, מגירושין, מתרומה ומקודשים, שנתפרש בהם דין שליחות, ויש להקשות שאף שאי אפשר ללמוד מאחד מהם, תיתי חדה מתארתי, נלמד דבר אחד משני הדברים האחרים, כלומר, מדוע היה צריך לכתוב דין שליחות בכל שלושת הדינים, הלא די בכך שהתורה תכתוב דין שליחות בשניים מן הדברים, ואת הדבר השלישי נלמד בבניין אב משניהם? מבררת הגמרא את הקושייה ואומרת, אי תיתי, איזה דבר היינו יכולים ללמוד משני הדברים האחרים שניתן יהיה להקשות מדוע כתבה בו התורה דין שליחות? אם תאמר שלא נכתוב רחמנה שהתורה לא תכתוב דין שליחות בקודשים ותיתי מהנח, ונלמד אותו מאילו, מגירושין ומתרומה, וכך תהיה צורת הלימוד. כשם שבגירושין מועילה שליחות, גם בקודשים תועיל. ואף שיש לדחות ולומר מה לגירושין שכן ישנן בעל כורחה, כנגד זה יש להביא ראיה מתרומה שאינה בעל כורחה, ואף על פי כן ישנה בשליחות. ואף שגם את הלימוד מתרומה ניתן לדחות ולומר שמה לתרומה שכן ישנה במחשבה, גירושין יוכיחו שאינם במחשבה, ואף על פי כן מועילה בהם שליחות, וחזר הדין. אלא מוכח שלא המעלה שישנה בעל כורחה ולא המעלה שישנה במחשבה הם הגורמות לכך שמועילה שליחות, אלא הצד השווה שיש בשניהם, שאפשר לעשותה בעצמו, וגם שלוחו כמותו, אף אני אביא קודשים שיכול לעשותם בעצמו, שגם בהם תועיל שליחות. למה אם כן צריך לכתוב במפורש בקודשים שמועילה שליחות? דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר ללמוד שליחות בקודשים מגירושין ומתרומה, לפי שיש לדחות ולומר שרק בהם, בגירושין ובתרומה, נאמר שליחות, לפי שמה להנח מה לאילו שכן ישנן חול אצל קודשים. תרומה וגירושין נחשבים לדבר חולין כלפי קודשים, ואף שאמרה תורה שתועיל שליחות מדברי חולין, אין לנו להוסיף מדעתנו שתועיל שליחות גם בדבר קודש, ולכן הייתה צריכה התורה לכתוב במפורש אצל קודשים שמועילה שליחות. בררת הגמרא, שם הקושיית הגמרא, שנלמד שליחות בגירושין מקודשים ותרומה. לא נכתוב רחמנה שהתורה לא תכתוב דין שליחות בגירושין, ותיתי מאנח, ונלמד זאת שליחות בגירושין מקודשים ומתרומה. וצורת הלימוד תהיה כך, אם קודשים ותרומה שהם קודש מועילה בהם שליחות, קל וחומר גירושין שהם חול שתועיל בהם שליחות. דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר לומר כן, כי מה לאנח שכן ישנן במחשבה, מה לאילו תרומה וקודשים שניתן להפריש ולהקדיש גם במחשבה? ואף אם אמרה תורה שתועיל בהם שליחות, אין ללמוד מכך שליחות לגירושין שאינם חלים, אלא על ידי מעשה. ותרומה שישנה במחשבה לומדים מהפסוק ונחשב לכם תרומותיכם, שאפילו במחשבה חלה התרומה, כפי שלמדנו לעיל. וקודשים לומדים מהפסוק בספר דברי הימים, וכל נדיב לב עולות, שמכאן דרשו חכמים במסכת שבועות דף חבב עמוד ב', גמר בליבו לומר שור זה עולה, הרי הוא עולה. מפה לומדים שקודשים ישנם במחשבה. ואף אם בהם אמרה תורה שתועיל בהם שליחות, אין ללמוד מכך שליחות לגירושין שאינם חלים אלא על ידי מעשה. מבארת הגמרא שהקושייה היא שנלמד שליחות בתרומה מקודשים וגירושין, אלא הקושייה היא כך, אומרת הגמרא. לא לכתוב רחמנה שהתורה לא תכתוב דין שליחות בתרומה, ותיתי ונלמד שליחות בתרומה מהנח מגירושין וקודשים, וכך תהיה צורת הלימוד. מה קודשים שהם קודש? ישנם בשליחות, תרומה שיכול לא כל שכן. ואף שיש לדחות ולומר מה לקודשים שכן רוב מעשם על ידי שליח, נוכל להביא ראיה מגירושין, שאף שאין רוב מעשם על ידי שליח, מועילה בהם שליחות. ואף שגם את הלימוד מגירושין ניתן לדחות, כי מה לגירושין שהם חול, ואילו תרומה היא קודש, קודשים יוכיחו שמועילה בהם שליחות, על אף קדושתם. וחזר הדין, ומוכח שהשליחות חלה לא בגלל שרוב מעשם על ידי שליח, או בגלל שהם חול, אלא הצד השווה שיש בשניהם שאפשר לעשותם בעצמו, ושלוחו כמותו, אף אני אביא קודשים, שכשם שאפשר לעשותם על ידי עצמו, כך תועיל בהם שליחות. אם כן, שאלת הגמרא היא, שהתורה לא תכתוב דין שליחות בתרומה, ונלמד שליחות בתרומה מגירושין וקודשים. ותרץ את הגמרא חינמי, אכן אפשר ללמוד דין שליחות בתרומה, מגירושין ומקודשים. ואלא אתם גם אתם, למה לי? מדוע כתבה התורה בתרומה גם אתם לרבות שליח? מבעי אלה צריך זאת לכדי רבי ינאי. צריך לכתוב זאת כדי ללמוד את דינו של רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, מסכת גיטין דף חב ג' עמוד ב' וכן במסכת בבא מציע דף חב ב' עמוד א', ממה שהוסיפה התורה את המילה הנוספת וכתבה גם אתם לרבות את השליח, יש לנו להקיש להשוות את המשלח האמור במילה אתם לשליח האמור במילה גם, ולדרוש מה אתם בני ברית, כשם שאתם בני ברית, כלומר מזרע ישראל, אף שלוחכם יכולים לתרום רק אם הם בני ברית, ולמעט גוי שאינו נעשה שליח. וגם גוי מהול אינו בכלל בני ברית, כמו ששנינו במסכת נדרים דף למד א' עמוד ב', הנודר מן המולים מותר במולי אומות העולם. ואם עבד שמל וטבע לשם עבדות, הוא כן בכלל בני ברית, והוא ישנו בשליחות. ובגמרא במסכת בבא מציע דף עין א' עמוד ב' מבואר, שאנוכי התמעט מדין שליחות לגמרי, וכשם שאינו נעשה שליח, גם לא יכול למנות ישראל שיהיה שליח עבורו. עוד מבואר שם בגמרא, שלאו דווקא בתרומה, אלא גם בכל התורה כולה אין שליחות לגוי, לפי ששליחות של כל התורה כולה, מתרומה לומדים זאת. כלומר שדין שליחות בכל התורה נלמד מתרומה. מבררת הגמרא מדוע צריך פסוק ללמוד ממנו את דינו של רבי ינאי. שואלת הגמרא למה לקרא, מדוע צריכה התורה להשמיע בפירוש דין זה שאנוכי אינו נעשה שלוחו של ישראל, להפיש לו תרומה מתבואתו. מדי רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן נפקא, הרי ניתן ללמוד זאת מסברה כדברי רב חייא ברבא בשם רב יוחנן. דאמר רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן, במסכת גיטין דף חב ג' עמוד ב', אין העבד הכנעני נעשה שליח לקבל את הגט מיד בעלה של אישה בעבורה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין, משום שאינו שייך כלל בתורת גיטין וקידושין, שאין קידושין תופסים בו. ומדבריו למדנו שאין אדם נעשה שליח לדבר שאינו שייך בעשייתו, ואם כן, הוא הדין לתרומה. מאחר וגוי אינו שייך בהפרשת תרומה, הוא אינו יכול לעשות שליח עליה, אם כן מדוע צריכה התורה למעט אותו בפירוש. ותרץ את הגמרא איץ צריך צריכה התורה לכתוב במפורש שגוי אינו נעשה שליח להפריש תרומה, לפי שמדינו של רב חייא ברבא בשם רב יוחנן בלבד איננו יכולים ללמוד זאת. מדוע? סל כדאי דחמינא היה עולה על דעתך לומר, דווקא עבד שאינו נעשה שליח בגט, זה כיוון דלאו בר היתרא כלל. אין הוא יכול להתיר אשת איש כלל, שמאחר ואין לו קידושין אינו מגרש את אשתו. אבל עובד כוכבים הועיל ואיתי בתרומה דנפשי, מאחר וישנו בתרומה מורמת מן התבואה שגדלה בשדהו, שאף שאינו חייב להפריש ממנו תרומה. מכל מקום אם יפריש חלה להשם תרומה והיא אסורה לזרים, ומאיפה אנו יודעים זאת אתנן? שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ג' משנה ת', העובד כוכבים והקוטי שתרמו מן התבואה שגדלה בשדותיהם, תרומתן, תרומה ואסורה לזרים. ודברי המשנה הזו נובעים משתי הלכות. א', כי אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, כלומר גוי שקנה קרקע בארץ ישראל כל התבואה שגדלה בה חייבת בתרומות ומעשרות. והלכה נוספת, מרוח גוי אינו פותר מן התרומה, כלומר גם אם גמר מלאכת התבואה בעצמו, דהיינו שגמר מלאכת התבואה נעשתה בידי הגוי, חל על התבואה שם טבל וחייבת בתרומות ומעשרות. מה הכוונה מרוח? שאחר שניקו את התבואה מהמוץ וצברו אותה במקום אחד בגורן, מייפים את פני הקרי ומחליקים אותו, וזה גמר מלאכת התבואה. ואף שגוי אינו חייב להפריש תרומות ומעשרות שהרי אינו מצווה במצוות, אבל על התבואה שלו חל חיוב, וישראל הבא לאכול ממנה חייב לעשרה. ועל זה הוסיפה המשנה שאם יפריש הנוכרי בעצמו את התרומה מתבואתו, חל עליה דין תרומה ואסורה לזרים. אם כך, אם השליח נעמי יעביד, תאמר שיכול הגוי להיות שליח של ישראל גם להפרשת תרומותיו, כמה שמלן, לכן צריך רבי ינאי להשמיע לנו שלמדנו מהמילים גם אתם, שאין הגוי נעשה שליח בתרומה. ואילו בקושייה סברה הגמרא שמכיוון שאין הנוכרי מצווה על הפרשת תרומה, אף על פי שהיא מפריש תרומתו חלה, מכל מקום אינו נחשב שייך לדבר הזה ואינו יכול לעשות עליו שליח. בקשה הגמרא מדוע לדעת רבי שמעון צריך לימוד שמועילה שליחות בתרומה. שואלת הגמרא ולרבי שמעון דפתר לרבי שמעון שחולק על חכמים וסובר שגוי המפריש תרומה משדה הוא לא חלה תרומתו, והאוכל ממנה פטור מחומש, איפה ראינו זאת דתנן, שנינו שם במשנה, במסכת תרומות, תרומת עובד כוכבים מדמעת, תרומה שהפריש הגוי מתבואתו שהתערבה עם חולין, ואין בחולין הללו פי מאה מהתרומה, אסורה תערובת כדין תרומה. ונסביר, תרומה שנפלה לחולין מדין תורה הרי ככל דיני התערובות ובטלה ברוב, אלא שחכמים תקנו שאם אין בחולין שיעור של פי מאה מכמות התרומה שנפלה בהם, הכל אסור לזרים וימחרו לכהנים חוץ מדמי אותה התרומה. משמיעה לנו המשנה של דברי חכמים תרומת הנוכרי דינה כתרומת ישראל לדין התערובת, וגם חייבים עליה חומש, זר האוכל ממנה ושוגג, צריך לשלם לכהן בנוסף לתשלומי הקרן, תשלומי חומש. כגון אם אכל תרומה ששווה דינר, משלם דינר ורבע שהם בסך הכל חמש רביעיות דינר. נמצא שהקרן יחד עם חומשו הם חמישה, הוא משלם לכהן פירות שהם חולין מתוקנים, כלומר שיפרישו מהם תרומות ומעשרות, והם נעשים תרומה ביד הכהן. זה דברי תנא קמא. רבי שמעון פותר את הזר מלשלם תשלומי חומש, ולדבריו מדאורייתא התרומה שיפריש הגוי לא חלה כלל. ומאחר ואין הגוי שייך בהפרשת תרומה, אינו יכול להיות שליח להפרישה. אם כן, לדברי רבי שמעון יש להקשות, אתם גם אתם למה לי? מה שלמדנו שליחות בתרומה מכך שהתרומה, שהתורה לא כתבה רק את המילה אתם, אלא הוסיפה את המילה גם, למה לי? מדוע צריך את הלימוד הזה? הרי אפשר ללמוד זאת בבניין אב מקודשים וגירושין. ואין לומר שהוא צריכה התורה לכתוב זאת בפירוש, כדי ללמדנו שאין גוי נעשה שליח להפריש תרומה וכדברי רבי ינאי, כיוון שלרבי שמעון דין זה נלמד מסברה, שכל שאינו שייך בדבר אינו נעשה שליח עליו. מתרצת הגמרא גם לרבי שמעון איצטריך, צריכה התורה לרבות שיש שליחות בתרומה. מדוע? סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתנו לומר, הועיל ואמר מריות ואמר החכם בברייתא, שמכך שאמרה תורה בפרשת תרומה אתם, לומדים שדווקא בעלי התבואה יכולים להפריש את התרומה, ולא הריסין, לא האנשים המקבלים שדה מחבריהם לעבד אותה, ונוטלים בשכרם חלק מסוים מהפירות שתוציא השדה שאינם רשאים להפריש תרומה על חלקו שבעל הבית. וכן יש למעט אתם ולא שותפין, שאין אחד מהשותפים בשדה יכול להפריש תרומה על חלקו של חברו. ועוד יש למעט אתם ולא אפוטרופוס, אדם הממונה לטפל בנכסי יתומים. היינו אפוטרופוס גם לא יכול לאסר. וכן אתם ולא התורמת שאינו שלו, אין אדם יכול להפריש תרומה מתבואתו של חברו. ומאחר ונתמעטו כל אלו, אימא שמה נאמר אתם ולא שלוחכם נעמי, שאתם בא למעט גם שליח שאינו יכול להפריש את תרומת בעל הבית. כמה שמלה לפיכך כתבה התורה את המילה גם לרבות את השליח. חוזרת עכשיו הגמרא לדון במקור הדין ששליחות מועילה בקודשים. מקשה הגמרא, אני חלי רבי יהושע בן קורחה, זה יהיה טוב לשיטת רבי יהושע בן קורחה שדרש מהפסוק, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, ללמד ששלוחו של אדם כמותו, ששוחט אחד, משמש שליח לכל הדת ישראל. מובנים הדברים, אלא לרבי יונתן דמפיק לילה, יקרא לדרשה אחרינה, שדורש מהפסוק הזה, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל. דרשה אחרת, מלענל, מניין לנו שליחות בקודשים לשיטתו של רבי יונתן, ואיכן מצינו את המחלוקת הזו? לתניה, שנינו בברייתא במסכת פסחים דף ע"ח עמוד ב', רבי יונתן אומר מניין שכל ישראל כולן יוצאים ידי חובתם בפסח אחד, כל ישראל יוצאים ידי חובת קורבן פסח בכבש אחד שנשחט עבור כולם, ואפילו שאין אפשרות שיגיע ממנו שיעור כזית לאכילה לכל אחד מישראל, לפי שנאמר בניין שחיטת קורבן הפסח, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים, ספר שמות פרק י"ב, פסוק ו'. נשאלת השאלה, וכי כל הקהל כולם שוחטים ביחד את הקורבן? ועל הודינו שאינו שוחט אלא אדם אחד בלבד? למדנו שרק שוחט אחד יכול לשחוט את הזבח. אלא מכאן מוכיח רבי יונתן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. למרות שאין בו באותו קורבן, באותו כבש, שיעור כזית לאכילה לכל אחד ואחד, יוצאים כל ישראל ידי חובתם, כיוון שהאכילה אינה מעכבת בקורבן פסח, אלא די בכך שהכהן זורק את הדם לשם כל אחד מהמינויים. ומכיוון שרבי יונתן למד דין זה מכל קהל הדת ישראל, אם כן, נשאלת השאלה, שליח בקודשים, מנהלי, מניין רבי יונתן למד שמועילה שליחות בשחיטת קודשים? הרי הפסוק הזה לא בא להשמיענו דין שליחות, אלא הוא משמיע לנו דין אחר. אם כן, מאיכן נדע ששליחות מועילה בקודשים? מנסה הגמרא לתרץ שנלמד שליחות בקודשים לרבי יונתן מיני, מן הפסוק הזה גופו, שלמרות שלמד רבי יונתן מפסוק זה שכל ישראל יוצאים בקורבן פסח אחד, עדיין יש ללמוד מן הפסוק הזה גם את הדין ששליחות מועילה בקודשים. זאת מאחר, וגם אם כל ישראל יוצאים בפסח אחד, עדיין לא ייתכן שכולם ישחטו אותו ביחד. מוכרחים אנו לומר שאחד שוחט עבור כולם ומדין שליחות. דוחה הגמרא ואומרת, ודין משאי ניאתם, שונה הדין בקורבן פסח, דאית לשותפות בגביו. השוחט את הקורבן הוא שותף בו, שרי לרבי יונתן מדובר בקורבן אחד שנשחט עבור כל ישראל. ולפיכך יכול הוא להיות שליח לשחיטתו, אבל עדיין לא למדנו ששלוחו של אדם כמותו, גם במקום שאין לשליח שותפות בו. אלא אומרת הגמרא מאחה, מוכיחה הגמרא ממקום אחר שמועילה שליחות בקודשים גם לדעת רבי יונתן מפסוק אחר, הנאמר אפו בקורבן פסח. יש להוכיח ששליחות מועילה בקודשים, נאמר בספר שמות פרק י"ב, פסוק ג', ויקחו להם איש שה לבית אבות, דהיינו שה אחד בכל משפחת בית אב, שה לבית. ואם היו אנשי המשפחה מרובים, יקחו שה לכל בית ובית. מכך שנכתב איש בלשון יחיד ומשמע שאם אחד מבני המשפחה או מבני הבית ייקח את השה עבור כולם, וימנה אותם עליו, נחשב הדבר כאילו כולם לקחו, שהרי הכתוב הוציאו בלשון רבים, ויקחו, מכאן שמועילה שליחות בקודשים. דוחה הגמרא ואומרת, ודין מה אתם נמי? בפסוק ויקחו להם איש, הטעם שמועילה שם שליחותו, גם כן משום דעית לשותפות בגביו. שכן, הלוקח את השה, אף הוא שותף בו, שהרי הוא אחד מבני המשפחה נמנית עליו. מסיקה הגמרא שאפשר בכל זאת להוכיח מפסוק זה שמועילה שליחות בקודשים בכל אופן. משום שאם כן, אם לא בא הפסוק הזה אלא ללמד שמועילה שליחות במקום שהשליח שותף בו, תרי קראי למה לי, מדוע צריכה התורה ללמדנו דין זה בשני מקומות, גם בפסוק ויקחו להם איש וגם בפסוק ושחטו אותו כל קהל, מדוע לא הסתפקה התורה במקום אחד, אלא על כוחך צריך אתה לומר, שאם אינו עניין לאיך זה שייך, מכיוון שלא צריך את הפסוק כדי ללמד באופן שהשליח שותף בדבר, תנאו עניין לאיך זה לא שייך. שים אותו איכן שהוא לא שייך, ולא כתבה אותו התורה, אלא כדי ללמד על אופן אחר, שאינו מדובר במפורש בפסוק. לפיכך, הפסוק הנוסף המלמד אף הוא על שליחות בקודשים, נאמר כדי להוסיף שאף אם אין לו שותפות בפסח, נעשה שליח לקנותו עבור כולם. והמושג הזה של אם אינו עניין, זו מידה בתורה, כמו כל המידות שהיא הלכה למשה מסיני ופירושו. פסוק בתורה שאי אפשר לפרשו, שהוא מכוון לעניין המדובר בו, אם משום שהוא כבר נאמר במקום אחר, ואם משום שאי אפשר לפרשו כפשוטו, יש לפרש את כוונתו לדבר אחר, ודרשת העניין לדבר אחר היא לדבר הקרוב למשמעותו של הפסוק. נסה הגמרא לדחות את התירוץ ומקשה. היי, הפסוק ויקחו להם איש אינו מיותר כדי שנוכל ללמוד ממנו שליחות במקום שאין שותפות בו, שכן מבא אלה לחדר רבי יצחק, הפסוק הזה נצרח לדרשתו של רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, מסכת פסחים דף צדי א' עמוד ב', לפיכך נקטה התורה איש שלוקח שה עבור כולם כדי ללמדנו איש, דהיינו אדם גדול זוכה לאחרים וקונה או מקבל במתנה עבורם, ויכול הוא אף למנותם על קורבן פסח, ולא הקטן זוכה. אבל קטן אינו יכול לזכות לאחרים, ואינו יכול לעשות שליח עבורם. תרץ את הגמרא ההוא, את הדין שקטן אינו יכול לזכות לאחרים, מאיש לפי אוכלו תחוסו נפקה, איש לפי אוכלו תתמנו על השה, משם יוצא הדין הזה, ממנו למד רבי יצחק את דינו, שמכיוון שהתורה מייתה את הקטן שאינו יכול למנות אחרים על פסחו, הוא הדין לכל מעשה שליחות שאינו יכול לזכות עבורם. אבל הפסוק ויקחו להם איש הוא מיותר, והוא בא ללמד שליחות בפסח, שגם כאשר אין לשליח שותפות בו, הוא יכול להיות שליח עבור המשלח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי עלו דף מ"א, ממסכת קידושין הדף הראשון של הפרק השני, פרק ששמו האיש מקדש של מסכת קידושין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע צריכה משנתנו להזכיר שהאיש מתקדש בו ושהאישה מתקדשת בה? שאלה שנייה, מדוע אין לקדש קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה, והרי תב למיטב תנדו? שאלה שלישית, מה המקור לדיני שליחות בגירושין ובקידושין? שאלה רביעית, מדוע אין ללמוד דין שליחות מגירושין לתרומה ולהפך? שאלה חמישית, מדוע אין ללמוד דין שליחות בגירושין משליחות בקודשים? השאלה השישית והאחרונה, דף מ"א, מדוע נצרח למעט את האקום מדין שליחות בתרומה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ג בניסן, תשע"ו, ערב הקרבת קורבן פסח, בזמן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף מ"א ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. ערב פסח תשע"ו, י"ד בניסן תשע"ו, ונלמד שני דפים. דף מ"ב לערב פסח, ודף מ"ג לפסח תשע"ו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, בניסים, בנפלאות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדמיתיו ממקור הברכה. שפע עד בלידי. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.